רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
צהריים טובים, צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, אלה שנמצאים כאן באולפן, אלה שנמצאים בבית ומקשיבים, אלה שיאזינו בהסקט שאחר כך. תודה, תודה שבאתם. תישארו, יהיה כיף, שעה נהדרת, עם כל המקומות, עם מקומות שבהם הייתי, עם עולמות שראיתי וגיליתי, עם כל החוויות שבדרך אספתי, חלקן הבאתי לפה, חלקן השארתי את עצמי, אצל עצמי, כל המקומות ברדיו סול, בשולחן הנהדר הזה לקראת ראש השנה. היום יום שני, יום שני כ"ב באלול, 15 בספטמבר 2025, 710 ימים למלחמה שכולנו זוכרים איך היא התחילה. אף אחד לא ממש מבין איך ולמה, וקצת קשה לראות איך היא מסתיימת. עם 48 חטופים שלא נמצאים איתנו עדיין, ומפה אנחנו שולחים להם את החיבוק הגדול והרחב. והרבה אוויר, אוויר לנשימה, שהם לא רק אנחנו צריכים, אלא בעיקר הם, איפה שהם לא יהיו. לתוכנית של היום קראנו אוויר לנשימה, והוספנו לשם לשורה הזאת סימן שאלה וסימן קריאה, גם כדי לנקוט עמדה וגם לשאול שאלה, מי צריך את האוויר לנשימה הזאת? זה, ולטובת העניין הזה ביקשתי שתצטרף אליי חברה יקרה שהכרתי אותה ממש לא מזמן, ואני נורא שמח שהכרתי אותה, ואיזה כיף שהגעת לפה, יפית. מה שלומך?
מעולה.
איזה יופי.
אני שמחה שהזמנת אותי. ובאמת יש המון מה לדבר על עולם הנשימה.
כן. אז אנחנו ניקח אוויר עמוק, ואנחנו ננשום טוב טוב לתוך זה, ואת קצת מתרגשת, והיית צריכה אוויר לנשימה גם מעצמך, כן. ולא רק מאיתנו. אז מי שלא מכיר, וחבל שהוא לא מכיר, אני כבר הכרתי, כי יפית סיפרה לי, שהיא קודם כל היא בעלת המרכז לנשימה מודעת, ועם הכובע הזה היא מגיעה לפה, אבל היא גם מגיעה לפה עם כובעים נוספים אחרים, היא התרוצצה בכל מיני מקומות עם חייה, כולל במס הכנסה, עם משפחה שכל כולה מספרים וחישובים, והיא לקחה את המקום הזה למקום שלה. זה נכון?
כן, לגמרי. נכון.
אז סיפרת לי, יפית, שאת התהליך הזה עם עצמך, הגעת אליו בעקבות עניין אישי שלך, ואנחנו מיד נדבר עליו, שמביא אותך לתוך העניין הזה, ואת מתרוצצת עם הסיפור הזה של נשימה ונשימה מודעת וריברפינג, ובעצם השרבולים שלך בדרך כלל מקופלים מטאפורית כדי לעזור לאנשים. אנחנו נכון. שם, נכון?
כן, כן.
אז קודם כל תודה שבאת. מצאת חנייה, אני הסתכלתי מלמעלה וראיתי שאת מנסה והסתדרת, יופי, זה נהדר. ואני רוצה ברשותך יפית להתחיל עם, עם הדבר הכי אישי. את פה מתוקף עצמך כמובן, מתוך המסע שלך, היא מחלת הסרטן. אז מה את עושה פה עם הסיפור הזה? תספרי לנו.
אז קודם כל, נכון, הזכרת שבאמת באתי ממקצוע אחר. הייתי יועצת מס, ואבא שלי בתור ילדה קטנה תמיד רצה שאני אלמד, ותמיד נתן לי דוגמה את דוד שלי שנהיה יועץ מס. ואחרי המון שנים ככה שהייתי במקצוע, הרגשתי שזה כבר לא מדויק לי, שאני מגיעה למקום ושאני חייבת איזשהו שינוי, אבל אני לא ממש יודעת מה לעשות ואיך עוזבים מקום מאוד מאוד נוח של כל כך הרבה שנים. ואז הגיעה מחלת הסרטן, חליתי באוצ'קין, וזה היה כמה שנים אחרי שאיבדתי אמא ואחות למחלה. ובמסע שלהן, שבאמת ליוויתי אותן, הרגשתי שלמדתי כל כך הרבה על תזונה, ותמיד רידקו אותי כל הסיפורים של אנשים שהחלימו מהמחלה, גם לא דרך תרופות, ושזה הגיע אליי, אז באמת עזבתי את ה... ושיניתי ו...
אז היה בעצם איזשהו מנוף לאיזושהי תפנית שעשית עם עצמך. את יודעת, אצל נשים יש לידות. וסיפרת לי שיש לך 5 ילדים, בלי עין רע, שיהיו בריאים כולם, חמסה, חמסה, חמסה. היו לך 5 הזדמנויות לעשות תפנית. אני יודע שהרבה נשים לוקחות, כאילו זה איזושהי הזדמנות, מפסיקים, כאילו יש חופשת לידה וכולי. ובכל זאת המחלה הזאת הייתה הכי דומיננטית אצלך, וסיפרת שהיא הייתה ככה, החלמה הייתה יחסית מהירה.
כן.
נכון?
מאוד מהירה.
ויצרת משם איזושהי מציאות חדשה. אז למה דווקא זה? זאת אומרת, זה כאילו היה הדבר... זה היה קורה, אני אשאל אותך את זה אחרת, יפית. זה היה קורה גם בלי?
אני לא חושבת שזה היה קורה בלי. כי באמת שהמחלה הגיעה, היא אפשרה לי לעצור את המרוץ חיים המטורף הזה, כי לפני כן נכון, היו חופשות לידה, והיו 5 ילדים שהיו בריאים לגדל, ופרנסה, אז תמיד כאילו נשארתי במקום הנוח, תוך כדי למדתי כל מיני דברים, אבל לא באמת עזבתי. ואז שהמחלה הגיעה, זה נתן לי את המקום הזה שרגע, אני יורדת עכשיו מהמרוץ המטורף הזה, ואני משקיעה בעצמי, ופתאום למדתי להכיר את עצמי בעומקים אחרים, להבין איך העולם מתנהל כאן, המון המון דברים שהבנתי.
את מספרת, יפית, שדווקא אחרי המחלה, כשניצחת, מה שנקרא, שזה כבר היה ככה, ההישג היה בידיים שלך, דווקא אז, חווית איזושהי שקיעה מסוימת, חרדות, פחדים, זאת אומרת, דווקא אז, איך זה מסתדר? זה כאילו צריך לבוא הפוך. את צריכה לצאת מלכת העולם, גיבורת הדור, ובכל זאת.
אז לגמרי, בתוך המחלה, הרגשתי מלכה, כי גם עברתי מאוד מהר, והתחברתי לעצמי, ולמדתי על עצמי המון המון דברים, וגם עברתי מהר, אבל רגע בשנייה של אחרי, מה שהרבה אנשים לא מבינים, ומסתכלים גם על אנשים שהחלימו, שהנה, עברת את המסע שלך, עברת ממשהו מאוד מאוד קשה, אתה צריך להיות גאה בעצמך, ולהמשיך מאותה נקודה. אנשים מצפים, וגם אני ציפיתי מעצמי, שאני פשוט ימשיך, אדייק את עצמי ויעשה דברים שאני אוהבת, אבל אז התחילו המון המון פחדים, וזה פחדים גם ברמה הבריאותית, כי עברתי עכשיו איזה משהו, ואני צריכה עכשיו עוד פעם אמון מול הגוף שלי, לסמוך על הגוף שלי, לסמוך על עצמי, גם להבין מי האישה עכשיו שאני רוצה להיות, אם לפני כן הייתי יועצת מס, ורגע עכשיו יש לי הזדמנות להתחיל חיים חדשים, מי אני האישה שאני רוצה להיות? אז באמת יש כאן המון המון שאלות קיומיות, וגם חרדה בריאותית שצריך רגע לרפא את הנפש מכל מה שהיה שם.
אני מוקסם מהדרך שבה את מבטאת את הדברים והתובנות שיש לך.
אגב, יש לי עוד משהו להוסיף. יש לי הרצאה שנקראת בריאה, שאני עבדתי איתה במשך 3 שנים במדיקל קר, ובאמת פגשתי שם מדי שבוע המוני מחלימים וחולים, וכולם מדברים על אותו דבר, על מה קורה בשנייה שאחרי. מצפים מעצמם, הסביבה מצפה, ופתאום הם שבר כלי.
יש איזושהי תופעה כזאת שדווקא לפעמים, הרבה פעמים מתכנסים כאילו בתוך המחלה, כי כאילו לכאורה קל להיות שם. זאת אומרת, אתה, יש לך הגדרה, יש לך משימה, יש לך תפקיד, יש לך סדר יום, אתה יודע מה צריך לעשות, גם עוזרים לך ואומרים לך מה לעשות וכולי, ואז בעצם, כאילו אתה עטוף בבועה הזאת שנקראת מחלים או התמודדות עם מחלה, וכנראה דווקא שיצאת מהמסגרת הזאת, אז בעצם נפתחת לעולם ואמרת, אוקיי, אז מה עכשיו?
אז מה עכשיו? אז היו הרבה דברים של מה עכשיו. קודם כל, להבין איך אני מרפא את עצמי מהפחדים והחרדות, כי הפכתי להיות אישה שפשוט לא אהבתי אותה. מי זאת האישה הזאת?
רגע, מי זו האישה הזאת?
מי זאת האישה הזאת שהפכתי להיות אז באותה תקופה?
רגע, האישה הזאת שאנחנו שומעים קרן פלס.
כן.
נכון?
כן.
כשדיברנו על התוכנית, יפית, אז... אז אמרת לי, אני רוצה להשמיע את השיר הזה. נכון? את קרן פלס ורמי קליינשטיין, שהיא מדברת על לחיות.
נכון.
זו האישה שרצית להיות?
לגמרי. לטרוף את העולם.
והם טורפים את העולם בשיר הזה?
כן, די. נותנים שם המון המון רעיונות לאיך אפשר להעביר את היום, ובאמת לייצר המון המון חוויות חדשות.
אז בוא ניתן להם את הבמה קצת ונקשיב להם רגע.
קדימה, אני אוהב את השיר הזה.
יאללה.
להיות מאושר עד כמה שאפשר ולחיות את הזמן שנשאר לפני שהשעה נסגר ללכת לאיבוד בעיר זרה
איזה חודש או חודשיים על סירה
לישון עם הבן באוהל במדבר
ליום שלם להרגיש שלא חסר דבר
לקרוא את טולסטוי לעשות שבת
לשנות את עצמי בבת אחת
כי כבר הייתי בסדר כמו שציפו אז רגע לפני שהחיים יחלפו לחיות בלי חרטות או לפחות לנסות להיות מאושר השומר יבקש שאומר
כמה מילים אחרונות לפני שהשער נסגר
הייתי רוצה לסכם היה כדאי בלב שלם חייתי את חיי אני חייתי את חיי
בלי חרטות או לפחות ניסיתי להיות מאושר
עד כמה שאפשר ולחיות את הזמן שנשאר לפני שהשאר
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
יפית, מה תפסת לך בשיר הזה? זאת אומרת, למה... יש שם במילים משהו, לא?
כן, יש הרבה במילים. קודם כל, לחיות, בלי חרטות, כן להיות בנקודת זמן, כי תמיד אנשים מגיעים רגע לאיזה גיל מסוים, והם מסתכלים אחורה בזמן, והם אומרים, הייתי עושה דברים אחרת, אז רגע להבין שהחיים הם כאן ועכשיו, וצריך לחיות ולנצל אותם, ולפני שהשער נסגר, כאילו...
עכשיו, אם צריך לחיות, אז צריך גם להניע את זה במשהו, צריך איזה דלק, ואוויר לנשימה זה אולי הדבר הכי בסיסי. ואני יודע שאחד הדברים, לפחות שאני מכיר, זה הדרך להרגיע היא באמצעות נשימות. יש את האפליקציות האלה של נשימה, את מכירה את זה בטח,
כן,
נכון?
כן, בטח.
כזה עם גל שעולה, יורד, ואתה יכול ל...
נכון.
זה... רגע, יש פה טלפון ואנחנו לא נענה לו עכשיו, כמובן. אנחנו לא נענה לו, כמובן. אני רוצה לדבר איתך, אבל על הנשימה מהמקום של לידה מחדש, או כמו שקוראים לזה?
ריברטינג.
אז מה זה? מה זה הסיפור הזה של נשימה מודעת?
נשימה מודעת, זה בעצם מחזיר אותנו לתקופה שנולדנו. כי כשתינוק מגיע לעולם, אז הנשימה שלו מחוברת. אם תסתכל על תינוק שנולד, הבטן עולה ויורדת, ואין עצירה בין הכנסת האוויר להוצאת האוויר. ואז אנחנו פשוט גדלים, ואנחנו חווים כל כך הרבה דברים שמקפצים אותנו. אם עכשיו אני מפחדת, אז רגע, הנשימה שלי נעצרת. מישהו אמר לי משהו, נעלבתי, אז כל העצירות נשימה האלה, זה פשוט הדחקות בתוך הגוף שלנו.
את אומרת בעצם שהתינוק שנולד, הוא בעצם... אין לו עצירות נשימה בין in and out כזה, וזה בעצם הנשימה המחוברת שאת מדברת עליה, נכון?
כן.
בואו ננסה למתוח קו בעליות וירידות של הנשימה, כאילו להכניס ולהוציא, אז מה, כאילו, בלי הפסקות?
אז קודם כל אנחנו נפעיל את המערכת הפרסימפתטית. שזאת המערכת הרגיעה של הגוף, כי אם אני נמצאת עכשיו בסערת רגשות או בסטרס, הדבר היחיד שאני צריכה לעשות עכשיו זה לנשום, להזרים חמצן לגוף, כדי לגרום לגוף להתאזן. אוקיי? להגיד לגוף, רגע, אף אחד לא רודף אחריך, אין שום דבר, אין סכנה, רגע, אפשר להיכנס למצב של רגיעה. וככל שאנשים יהיו מודעים לנשימה שלהם במהלך היום-יום שלהם, המערכת החיסונית תתחזק, הם ירגישו יותר מחוברים לעצמם, ויותר בסנטר שלהם.
את יודעת, כל מה שאת אומרת, כאילו נשמע כל כך הגיוני, כל כך מובן מאליו, כל כך, ובכל זאת צריך לתרגל אותו, ללמוד אותו ולהיות מודע אליו, נכון?
נכון.
את, למה? כי אנחנו שוכחים את הדבר הכי בסיסי שזה לנשום.
כי זה משהו אוטומטי, אנחנו לא מייחסים לזה חשיבות. ואם אתה מתעורר בבוקר ויוצא ישר לשגרת היום-יום שלך, שהשגרה יכולה להיות גם מאוד מאוד עמוסה, אז אנחנו על סוג של טייס אוטומטי. כל הזמן מתנהלים ממשימה למשימה, ואנחנו לא שמים רגע מה קורה לב למה קורה בגוף שלנו, איך הנשימה שלנו.
אני רוצה להפיץ שנייה רגע לנסות לקחת אותך לנקודת הזמן, למקום הראשון או לתחנה הראשונה שבה פגשת את הריברסינג הזה, את הנשימה המודעת הזאת. מה זה עשה לך? איך הגעת לזה?
זאת אומרת, איך הגעתי?
קראת
שאלה
בעז.
יפה.
אוקיי. התכוננתי עם שאלות, זה את.
אז זה היה בתקופה שבאמת אחרי שהבראתי והיו לי פחדים וחרדות ולא הצלחתי לישון בלילה והרגשתי שהחיים שלי הפכו לסיוט אחד גדול. וחיפשתי משהו טבעי שיעזור לי לחזור לעצמי. והבנתי שאם אני אנשום יותר, אז כנראה זה יעזור לי גם עם הפחדים והחרדות וגם עם השינה. ואז הגעתי לסדנה. והיו שם 20 אנשים בחדר, הם היו שלושה מטפלים. כן, כן, לגמרי. ואז...
הגעת לבד עם עצמך?
הגעתי עם חברה.
אוקיי.
ואמרתי, יאללה, ננסה. ואז התחלתי לנשום, והיו כל מיני אנשים בחדר, והרגשתי כל הזמן שנוגעים בי, ואמרתי, איך זה יכול להיות? הם רק שלושה מטפלים, איך זה יכול להיות שכל הזמן נוגעים בי? ואז הצצתי, ואף אחד לא היה לידי. הגוף שלי פשוט שחרר המון המון אנרגיה מהידיים, מהרגליים, מהבטן, וזה הרגיש כאילו נוגעים בי. ולא נדבר על זה שמסביב באמת אנשים חוו כל מיני דברים, היו כאלה שבחו, והיו כאלה שצחקו, והיו באמת, הייתה ממש אנרגיה חזקה בחדר.
יש דבר שהוא נורא חשוב, זה התמסרות. זאת אומרת, אתה לא יכול לחוות את החוויה הזאת, או להגיע לנקודת לעומק הזה, או לעוצמה הזאת, אם אתה לא מתמסר, נכון?
כן.
אתה חייב להתמסר. וזה בעצם הייתה הנקודת זמן, הפעם הראשונה שככה הרגשת את הכוח של זה?
כן, הרגשתי את הכוח, ומיד אחרי זה קמתי ואמרתי, אני רוצה מעכשיו כל שבוע לנשום, ונרשמתי באמת לקורס מטפלים. זה היה ממש בלי לחשוב. אמרתי, הרגשתי בגוף שזה נכון לי להמשיך לנשום.
אז בעצם זה לא תהליך, זה לא נכנסים למוסך, מתקנים אותו וזה מתוקן. צריך לתחזק את זה, נכון? זאת אומרת, צריך לתרגל את זה כדי... ובין סשן לסשן, או מפגש למפגש, או סדנה לסדנה, מה אז עושים? ממשיכים את הצירות נשימה ואת ההיסטריה הרגילה? איך זה עובד?
קודם כל, מודעים יותר לנשימה.
אוקיי. ואז יש לך כלי ביד.
לגמרי. וכבר הגוף יותר פחות מקובץ, אנחנו פחות בפחד, פחות בסטרס, מרגישים יותר טוב. אני חיפשתי משהו שיעזור לי עם השינה, אז פתאום השינה התחילה להסתדר לי, שזאת המתנה הכי גדולה שהייתה מבחינתי. לחזור לישון.
וזה משהו שאתה יכול לסגל לעצמך כהרגל, שהוא כבר יהפוך להיות חלק מהיומיום שלך בתת מודע, בלי שתתייחס אליו?
אני כן נוהגת לקום בבוקר, וכן לקחת נשימות עמוקות, וגם...
להחליט שהנה אני עכשיו נוגעת כאילו עובדת עם עצמי על זה.
כן, גם לפני השינה, לגמרי אני נושמת. זה מכניס אותי יותר מהר גם למצב של שינה, ולשינה עמוקה. וגם במהלך היום, אני כן שמה לב לנשימה שלי.
עכשיו, יש את העניין הזה של נשימות לבטן, ונשימות לחזה, ונשימות אוג'אי מהיוגה, אני בטח מכירה, וכל אחד ככה לוקח את זה למקום אחר. יש הבדלים מהותיים
בנשימה
ש... לאן מכניסים אותה? לאן מביאים את האוויר? איך...
אז קודם כל, הכי נכון זה לנשום עמוק לבטן, כי אז באמת החמצן מגיע הכי עמוק שיש, אוקיי? אבל אם עכשיו אתה סתם עם עיניים עצומות וסורק את הגוף שלך ומרגיש למשל לחץ בחזה, אז תיקח את הידיים ופשוט תניח על בית החזה ותנשום לשם, ואז אתה תרגיש איך כל האזור הוא פשוט נפתח לך.
עכשיו, יש דבר שאני תמיד מסתבך איתו, זה הקטע שתנשום דרך האף. אבל האף שלי תמיד סתום.
אוקיי.
אז מה, דרך האוזניים, כאילו, מה זה?
מזל שיש פה.
אז זאת אומרת, אם כבר יש לך פה, תכניס את הוציא.
כן, תשתמש בו.
תשתמש בו, גם להכניס, גם להוציא.
כן.
ומה עם האף, עזוב אותו, שסתום, סתום.
לא, אולי דווקא כן אפשר לעשות תרגילים דרך האף, כאילו לסתום נחיר אחד, לנסות.
להחזיק את הזה ולפתוח אותם.
לא, אולי אפילו לעבוד עם כל נחיר בנפרד, כדי לנסות רגע...
אז זה הנחירות כבר.
שאתה לבד בחדר, בלי אשתך לידך.
לא, לא, היא לא יכולה בלי הנחירות שלי.
אוקיי, זה כבר מרדים אותה.
אחרת היא לא יודעת מה להתלונן.
היא צריכה לדעת שאתה נמצא לידה.
נכון. אבל יש לי שאלה אחרת אלייך יפית. את אומרת, הלכתי, שמעתי, הלכתי עם חברה, וואו, יצאתי משם, והבנתי שאני רוצה ללכת עוד פעם, נרשמתי לקורס מטפלים, כדי לטפל בעצמך, נכון?
כן.
אבל, 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 אבל את לא רק מטפלת בעצמך, ממתי הבנת שרגע, אני צריכה לעשות עם זה, אני רוצה לעשות עם זה עוד משהו.
אחרי שבאמת חוויתי על הגוף שלי את כמה זה אמיתי, כי לפני כן, אתה יודע, יש את כל הטיפולים של רגע, בוא נדבר על מה קורה אצלך, אבל הבנתי שהגוף מחזיק את כל הזיכרונות מהרגע שנולדנו. ואם אנחנו רוצים לשנות דברים בחיים, אנחנו פשוט צריכים לנשום. זה עובד עם התת מודע, זה משחרר אמונות, זה מחבר אותנו לעצמנו. אז אני הבנתי ששיטת הטיפול הכי טובה זה השיחה המקדימה, ולשחרר מהגוף את מה שהוא החזיק.
אז בעצם את עוברת את התהליך הזה, את עוברת את התהליך הזה בעצם עם עצמך, ואת מבינה שאת רוצה לעשות את זה הלאה עם אחרים, נכון?
כן.
יש...
מתוך המקום של באמת להעביר את הדרך שלי הלאה, כי בוא, אנחנו גם מדינה חרדתית.
יש סיבות,
אתה יודע. כן, לגמרי, כל הזמן נותנים לנו עוד ועוד סיבות, אחרי ש... וגם כל מה שאני עברתי והמשפחה שלי, מחלת הסרטן, כאילו הרגשתי שאני סוג של מוקד ידע, כי באמת אספתי המון המון דברים, ושזה הגיע אליי, הבנתי כמה זה חשוב להבין מה בנפש מייצר את כל הדברים האלה שקורים לנו בגוף, ואיך עובדים נכון.
על זה בדיוק שרה שירי, נכון? כן. שירי מימון. ביקשת אותה.
נכון.
נשימות.
כן, נשימה.
אז בוא נשמע אותה קצת וננשום ביחד איתה.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
שירי מימון, נדמה לי זה כוכב נולד משהו, לא?
כן.
נכון, כוכב נולד הראשון או השני, משהו כזה. ואחר כך היא הייתה גם באורוויזיון.
נכון. עשתה דרך.
עשתה דרך.
גדלה.
כן, גדלה. אבל תמיד אני מרגיש שהיא לא מקבלת, היא לא גדלה למקום ששם היא יכולה, היא לא הגיעה עדיין לה... יש לה יכולות ווקליות מטורפות. ויש לה נוכחות בימתית, והיא מהממת, ויש לה...
לא, הייתה גם בחול, במחזמר.
טוב, אז אנחנו היינו עם הנשימות שלה.
כן.
רגע, אז בואו נעשה סדר. אז היינו עם תהליך שעברתי, היינו עם במס הכנסה.
וואו, תקשיב, אני גדלתי ליד מס הכנסה, גדלתי בניין לידם, ברמת גן, אז כאילו...
אז התחלנו שם את זה, התחלנו והמשכנו להתמודדות שלך, אחר כך המשכנו עם המחלה, ואחר כך נפגשנו, פגשנו את המפגש שלך עם הנשימות, ואחר כך גם אמרת, יופי שאני נושמת, אבל אני רוצה לעשות את זה גם עם עוד אנשים.
נכון.
אמרת משפט נורא יפה, הבנתי שאני מוקד ידע. זאת אומרת שאני כבר יש לי משהו שאני יכולה ככה לארגן אותו ולתת אותו, ואז את מתחילה לעשות דברים עם אנשים אחרים, שזה כבר סיפור אחר לגמרי. לטפל בעצמך זה דבר אחד, להסתכל על עצמך בריא ולדאוג לזה, זה באמת דורש המון כוח ואומץ, אבל לצאת עם זה החוצה, כאילו מה?
הרגשתי שממש אני חייבת, הרגשתי בקטע הזה שליחות מאוד מאוד גדולה להעיר אנשים ולהגיד להם, אל תסמכו על הרופאים, תסמכו על עצמכם, בואו תבינו איך הגוף שלכם עובד, מה קורה לכם בנפש. אף אחד לא יציל אתכם, רק אתם יכולים להציל את עצמכם. אז היה לי ממש ממש חשוב להגיע עם ההרצאה שלי בריאה להמון המון אנשים, וגם ללמד אותם לנשום.
אז רגע, אז זאת אומרת, את מארגנת לעצמך, ואת נראה לי, כאילו אמרנו, את באה מבית כזה מאוד מאוד מסודר, וכאילו מבחינה כלכלית, כספית וכולי, ואת מאוד דידקטית ועניינית.
לא, לא כזה מסודר.
לא, אני אומר, אני מניח שהדברים היו מאורגנים אצלך ומובנים, אבל אז נולד המרכז לנשימה מודעת, שזה כבר לא הרצאה.
נכון.
זה משהו אחר לגמרי.
כן.
תעשי לי סדר.
שעוברים תהליך של התפתחות, אז פתאום אתה מתחבר יותר ללב, לאנשים, אתה מרגיש אמת חדשה בפנים, כי לפני כן הלכתי לפי מה שלימדו אותי, אוקיי? זאת שצריכה ללמוד, להוציא תואר, לעבוד במקום מסודר, להביא ילדים, וזהו, ואז פתאום כל התבניות האלה נשברות. ואז אתם מחפשים משהו חדש ללב, לנשמה ללכת איתו, משהו שבאמת מזין, כי לפני כן הרגשתי ריקה.
אז רגע, אבל את מדברת על, התחלת לספר על סדנה שבאת והיו כשהם 20-30 איש, בעצם מכר זה על מברוני.
כן, סדנה הראשונה.
ואת הבנת שאת עובדת עם עצמך, והרגשת שכאילו כולם, כאילו רק את לבד שם. כאילו, הצלחת להתחבר לזה. הטיפול הוא פרטני או קבוצתי? זאת אומרת, יש כוח לקבוצה?
יש כוח לקבוצה, אבל יש אנשים שגם לא אוהבים בקבוצות, שהם מתביישים, ולא כל אחד מצליח להתמסר ולהיפתח, ואם זה בנשימה, אז כאלה שמתביישים להשמיע את הקול שלהם, אתה ממש רואה את הדפוס של האנשים דרך איך שהם נושמים. אז יש כאלה שמתאים להם טיפול אישי, כי בטיפול אישי זה יותר ממוקד בן אדם. יש את השיחה המקדימה ונושמים בדיוק לדברים שהוא העלה, והוא מבין יותר את עצמו. אז זה מאוד תלוי.
יש, התהליך הזה מוכר באיזושהי מסגרת?
לא, והוא חייב להיות מוכר.
הוא חייב להיות מוכר, והוא לא מוכר עדיין במסגרת, הוא לא ניתן כטיפול, נכון?
לא.
הבנתי.
אולי נעלה את המודעות, אולי משהו ייפתח.
אולי משהו ייפתח. זה לא רק סרטן, את מגיעה כאילו עם הניסיון שלך, עם ההתמודדות הזאת, ואולי את מכירה את זה הכי טוב, או אולי הכי קל לך להתחבר אל זה, אבל... אבל את מי את עוד פוגשת אצלך?
וואו, היו כל מיני אנשים שהגיעו לנשום. הייתה אפילו לפני כמה זמן מישהי שהיא נפגעה מינית, והיא הגיעה אליי בקטע שהיא סלחה לו, ויודעת שהוא לא היה בסדר מבחינה נפשית. ואז שהיא התחילה לנשום, יצאו ממנה כל כך הרבה כעסים, היא הייתה בהלם מעצמה.
חייבים לעשות את זה בנוכחות מנחה, או זה משהו שאתה יכול לתרגל לעצמך?
לתרגל לבד בהתחלה לא כדאי, אוקיי? זאת לא נשימה דרך האף, זאת נשימה דרך הפה, אוקיי? נשימה מחוברת דרך הפה, ונכנס המון המון חמצן לגוף, ואפשר להרגיש מלא אנרגיה שמשתחררת, יש כאלה שנתפסות להם קצת הידיים, רגשות שעולים ומשתחררים. חייבים לסיים את הסשן, שמבחינה רגשית וגם מבחינה פיזית מרגישים טוב. כי אחרת אתה פתחת כל מיני דברים, ואחרי זה אתה הולך איתם עם כל אותם רגשות, שרגע לא השתחררו כמו שצריך. אז זה חייב להיות לפחות כמה מפגשים עם מטפל, ואחרי זה לגמרי זה כלי לחיים. בגלל זה אני מאוד אוהבת את זה, כי אני לא אוהבת להיות תלויה במישהו חיצוני. אני אוהבת לקבל את הכלים ולהמשיך איתם.
צריך המון אחריות, כאילו, המון אומץ לקבל אחריות על מישהו אחר, ובעצם להיות חלק מהחוויה המאוד עמוקה שהוא יכול לחוות. זה תמיד מצליח, אבל לא, יש כאלה שיכולים לבוא להגיד, תקשיבי, אני מאז כבר לא ישן בלילה, או יותר קשה לי, יותר קל, כבר היה עדיף לי הצרות שאני מכיר עם עצמי, מאשר לפתוח תיבה שאולי פנדורה, ויוצרים שם דברים ש...
אני חושבת שזה כן צריך לפתוח דברים ולשחרר אותם, כי יש אנלוגיה מאוד יפה, אוקיי? לטלפון למשל. טלפון יעבוד, אוקיי? אבל הסוללה תתרוקן מאוד מאוד מהר, אם יש המון המון אפליקציות שפתוחות, אוקיי? נכון. ואם בגוף שלנו, הסוללה שלנו, אז יש שם מערכת יחסים לא טובה, או כל מיני טראומות שעברנו, שלא איבדנו ועיכלנו אותם, אוקיי? זה מתי שהוא התפוצץ, זה כמו כל הלוחמים האלה, אוקיי? שפתאום התפוצץ להם אחרי שהם יצאו משדה הקרב, כי זה נמצא שם, וצריך ריפוי.
אז זאת אומרת, צריך, כדי שהסוללה לא תתרוקן, צריך למנן את האפליקציות כמו שצריך, וזה לא מתחיל ונגמר בנשימות. את מדברת גם על כתיבה ועל תנועה ועל... ועל תהליכים אחרים שאפשר לעבור ובעצם לשחרר את עצמנו.
כן, בריפוי שלי.
אז איך זה עובד? אצלך, כאילו במרכז שלך.
אז מאוד חשוב לי שאנשים שעוברים איתי תהליך, כן, יתחברו למחברת ויתחילו לכתוב רגע את הכעסים שלהם, אוקיי? כעסים, אשמה, בושה. לא מזמן טיפלתי במישהי, והיא בת 47, ואז היא באה אליי, והיא אמרה לי, כן, כתבתי את הכל, יצא לי מלא, יצאו לה איזה שני עמודים. ואז אמרתי לה, לא, זה לא הגיוני שני עמודים, את חייבת ללכת ולהמשיך לכתוב. ואז היא באה, טיפול אחרי, יצאו לה כבר 8 עמודים. אז ברגע שאנחנו מתחילים לכתוב את הדברים, פתאום אנחנו נזכרים באנשים שממש שכחנו אותם, אבל הם חיים בתוכנו עדיין. וברגע שמשחררים את זה, יש תחושה מאוד, מאוד גדולה של הקלה.
יש איזושהי רגולציה בעולם הזה? אני עוד פעם חוזר לנקודה הזאת של... את לוקחת חלק בדבר כל כך עמוק, בחוויה מאוד אישית של אנשים. את עושה את זה עם כל כולך, עם כל הלב והבטן והרגשות, אבל יש איזשהו פיקוח, רגולציה, הסמכות, איך זה עובד?
זהו, אני למדתי 8 חודשים, אוקיי? וזה התהליך שאני עברתי כדי לטפל בשיטה הזאת. אני חושבת שמה שעזר לי לבוא בביטחון יותר לעולם הטיפולי, זה התהליך שאני עברתי עם עצמי לפני שפגשתי את עולם הנשימה, כי ממש ממש קילפתי שכבות, ונפגשתי עם עצמי בעומקים הכי הכי, דברים שלא חשבתי שאני אגיע אליהם. אז בגלל שעברתי תהליך עומק עם עצמי, אז הרגשתי שאני ככה...
רואה חשבון שלומד, הוא עובר מבחנים של לשכת רואי החשבון, עורכי הדין, עם עורך דין וכלל הרופאים כמובן, בתחום הזה יש פה, יש הסמכה, יש איזושהי הכרה ממשלתית, ממלכתית, משרד הבריאות, או משהו כזה? לא. זאת אומרת, אם היית לומדת, את אומרת 8 חודשים, עברתי תהליך עם עצמי, הקדשתי לזה גם את הלימודים. אני סמוך ובטוח שאת עושה את זה הכי מקצועי שאפשר, אבל כל אחד יכול לקרוא לעצמו מטפל בריברסינג, נכון?
נכון, התחום הזה פרוץ, כמו עוד תחומים אחרים בטיפול האלטרנטיבי. ושבוחרים מטפל, צריך באמת לשאול את השאלות של כמה זמן הוא למד, ומה ההסמכה שלו, ואיזה כלים נוספים הוא מביא איתו. היום לטפל נניח בפחדים וחרדות, זה מאוד, זה קל לי יחסית, כי אני מבינה מה עוברים בגוף, אוקיי? ואיך אני הצלחתי לצאת מזה, אוקיי? זה לא היה רק נשימה, אבל היו עוד דברים, ולכל התהליך הזה אני מביאה את כל ארגז הכלים שלי.
אז אצלך בארגז גם נמצא הרמב״ם, נכון?
כן.
מה הוא עושה שם? איך הבאת אותו?
זהו, אז למדתי את זה לפני שנה.
מה? איך הוא קשור?
שעוברים מחלה, אוקיי? אז אתה רוצה להיות יותר מדויק עם האוכל שאתה מכניס לפה, כי מבינים שלתזונה יש חלק מאוד מאוד חשוב גם בריפוי שלנו. ואז החלטתי, אחרי שלמדתי נשימה, שאני רוצה יותר להבין את עולם התזונה לעומק, קודם כל בשבילי. והיום שאני מלווה אנשים, אז אני גם יודעת לתת להם את הטיפים האלה לגבי תזונה.
אז רמב"ם אוהבים להזכיר אותו תמיד באותה נשימה, עם איך אפשר לשלב בין בריאות הנפש לבריאות הגוף, ולמצוא את האיזונים הנכונים, איך אתה יכול להיות גם איש מדע וגם איש רוח. והדבר שאני הכי זוכר אצל הרמב״ם זה, אם קמת שבע מארוחה, סימן שאכלת יותר מדי, נכון?
כן.
אז זה לא עובד, צריך לאכול. צריך לגום לפני. אבל דיברנו...
צריך לעצור לפני שמתמלאים.
כן, ואז רק...
שלושת רובי רק.
ואז התחושה מגיעה אחר כך.
כן.
זאת אומרת, לתת לזמן...
גם לאכול לא מהר. כאילו, ברגע שאתה באמת מכבה את האוכל, ואתה אוכל אותו לא מהר, אז רגע, גם המוח מבין עכשיו שאתה אכלת, לוקח זמן עד שהגוף מבין שאתה שבע.
אני חושב שהעיקרון הזה הוא יכול להיות גנרי כזה, לא רק לצרום של תזונה, אלא לכל דבר שאתה חווה בחיים. זאת אומרת...
נכון. מינונים.
נכון, בדיוק, מינונים. אבל איפה התזונה והנשימה נפגשים? זאת אומרת, כאילו...
זה נפגש. היום אני גם יודעת שגם הייעוץ מה שלי נפגש.
מה אני נגרע? בוא, יש פה את השומה של 2024, תשב, תנשום,
מה אני לא מדבר? תאר לך שאתה בא אליי לטיפול, אוקיי? ואז אתה אומר לי, רגע, אני בלחץ, וזה כי אני באיזשהו משהו כלכלי, או שאני מפחד לזוז רגע כי... כי אני מפחד מהקטע של הכסף, וכסף מייצר סטרס. ואז אני אומרת לך, רגע, בוא נעבור אחורה על השנים, ואני מביאה לך איזה 30-40 אלף שקל ממס הכנסה.
אז
אתה תישן טוב יותר בלילה, וגם תנשום.
כן, אצלי רואה חשבון הוא דואג שאני אשלם מקדמות מנופחות, לא הגיוניות, רק כדי שאני אקבל אחר כך תחזרי.
תרגיש טוב.
בדיוק, תרגיש טוב. ואני אומר לו, מה זה? אומר לי, חכה, בסוף השנה נסגור את הכל, ואז תמיד מגיע חזרה.
בסוף אני חושבת שזה עולם, איך שאני חווה אותו. כאילו, אנשים, אנחנו כבר לא הדור של ההורים שלנו, שלמדנו משהו ואנחנו הולכים איתו עד סוף החיים. אנשים כל הזמן רוצים להתפתח, נחשפים לתחומים חדשים, יש היום המון מידע, והיום הרבה אנשים משלבים המון המון דברים, ובסוף הם מביאים את עצמם עם כל הארגז כלים הגדול הזה, שבאמת יכול לשנות חיים של אנשים.
אז אצלך ארגז כלים, זה כמו שבמוסך יש בארגז כלים, יש שם כזה מין ארון על גלגלים, ויש שם מדפים. כל מדף יש בו כלים מסוג אחר לגמרי,
אבל זה מתחבר.
אז יש בך הכל, נכון? כמו אצל עקיבא.
כן.
זה עוד שיר שבחרת.
נכון.
למה?
זה שיר שמדבר על לגדול. רגע, להתחבר פנימה ולהבין מה האיכויות שלנו. שיש שם הרבה, אם באמת נלך אחרי הלב שלנו ולא נפחד להתנסות בדברים חדשים.
אז יאללה, יש בך הכל, עקיבא.
רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו קטן.
את יכולה גם בינוני. כן, גם בינוני אפשר.
אני בתור ילדה, הייתי ילדה מאוד ביישנית, ותמיד אמרו לי, הייתה לי חברה שהכרתי בעבודה, שהיא הייתה מעבירה הרצאות, היא אמרה לי, יו, את יכולה להיות מדהימה. ואז אמרתי, אני מול קהל, מה פתאום? אבל שיצאתי עם ההרצאה שלי, כי היה לי שם בוער להעביר את הידע שלי הלאה, פתאום גיליתי כמה אני אוהבת קהל, וכמה אני אוהבת להרצות, ובאמת זה פחד מאוד גדול שעברתי אותו. וזה משחרר, אז באמת תעיזו. זה מה שאני רוצה להגיד לכם.
יש בך הכל. עקיבא, בוא נקשיב לו.
אתה מנצח, תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש בך הכל. את הציור שלך יש לך אחד יפה ואין שום דבר שיעצור אותך תפליג לאן שרק תרצה רק אל תפחד ליפול רק אל תפחד לגדול כל עוד לא הפסקת לחלום אתה מנצח
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
כן, אז יש בך הכל, וזה מאוד יפה לראות, אני חושב, את רוחב היריעה של כל הדברים האלה שהבאת לכאן, שהם לא מתחברים בעליל, אבל אצלך כן. זה מה שאנחנו רגלים. יפית, את מה שנקרא, הגעת לפה כבר מצאת חנייה, את כבר יושבת פה בשולחן, הצעתי לך קפה, אבל ביקשת מים. בוא, תשאיר לנו פה איזה נדוניה קטנה, איזה משהו שניקח אותו איתנו הביתה. אני עכשיו בסטרס לא נורמלי, את מלחיצה אותי בצורה בלתי רגילה.
כן, שמה לב.
שמה לב, מה שנקרא. אני חווה חרדות וקושי. מה לעשות?
אז קודם כל, להבין שבחרדות ובפחדים, אז הנשימה הופכת להיות מאוד מאוד מהירה. אנחנו מאוד מתחברים לקטע ההישרדותי, אוקיי? שאומר לנו, יש סכנה, צריך לברוח. אז צריך לפתוח את הגוף, ונשימה טובה לזה, זה לוקחים שאיפה עמוקה למשך 4 שניות. עוצרים 4 שניות, ומוציאים 8. וממשיכים עם זה. אוקיי? לא מפסיקים.
4-4-8.
נכון. 4-4-8.
4-4-8. אוקיי, זה קל לזכור. 4-4-8. 4 להכניס, 4 לעצור, 8 להוציא.
כן. עד שמרגישים, לנשום ככה כמה שצריך.
כמה סבבים כאלה?
עד שמרגישים שהגוף מתחיל להירגע.
בדרך כלל, אחרי 3 דקות כבר מרגישים, 2-3 דקות כבר מרגישים שזה, אתה כבר, הגרף משתנה.
כן, מרגישים יותר רגועים. אני, מה שאני הבנתי גם עם כל מה שקשור לפחדים וחרדות, זה שיש כל הזמן מחשבות שחוזרות לנו במוח, אוקיי? ומלחיצות אותנו.
וצריך לעבוד. מחשבות תורדניות, לא?
לגמרי. וצריך לעבוד עם המחשבות האלה, ולהכניס מחשבות חיוביות במקומן, אוקיי? אם עכשיו מחשבות שליליות חופרות לי, בוא עכשיו אני יכניס מחשבות חיוביות, ויש תרגיל שאפשר להכניס את המחשבה החיובית, ממש עם כמו אור לבן. נניח אני רוצה להגיד לעצמי שאני רגועה, אני אקח נשימה עמוקה, אדמיין אור לבן שנכנס לי לגוף עם המחשבה אני רגועה, והוציא את המחשבה שאני לחוצה, עם כמו חושך, אוקיי? מכניסה אור, מוציאה חושך, אוקיי? וככה אני, ככל שאני אחזור על אותה מחשבה, אני ארגיש יותר טוב.
אז זה הדבר, ודרך אגב, דיברנו על אפליקציות וכולי, כאילו אפשר את הארבע, ארבע, שמונה האלה, אפשר גם, אפשר לשנות, כאילו, במקום 4 זה 5 וכולי, מה זה אז עושה? זאת אומרת, אם נגיד מכניסים יותר זמן, או נשארים יותר זמן ללא נשימה, את משחקת עם ה-4-4-8 הזה?
אני חושבת,
יש... זה כלל ברזל.
זה תרגיל שאני נוהגת ללמד אנשים, וגם אני אז השתמשתי בו, והוא עזר לי. אבל יש כאלה שאומרים גם 4-4-4, אוקיי? מה שחשוב זה כל הזמן להכניס חמצן לגוף שלנו, אוקיי? אז כל אחד שירגיש כמה הוא רוצה, אוקיי? איזה תרגיל עובד לו הכי טוב.
ובארבע שמכניסים... להכניס לבטן.
כן.
לי יש גדולה, אז צריך יותר זמן? לא, אני מדבר
שנייה. יש מצב, תיקח לך עוד 2.
תיקח לך עוד 2. לא, אבל כאילו, יש גם בארבע האלה, אפשר להכניס יותר נפח של אוויר, או פחות, נכון? זאת אומרת, אפשר, זה יכול להיות...
כן, בטח.
אז רגע, אז יש גם את האובי של הנשימה, או את אובי הקו, או לא יודע, איך את קוראת לזה?
כן, להכניס כמה שיותר אוויר לבטן. אז בארבע... ממש לנפח אותה.
תכניס כמה שיותר.
כן. ויש עוד תרגיל שאני מאוד אוהבת, ואחד הדברים שאני עשיתי במסע שלי, אוקיי, לריפוי שלי, זה להתחיל להודות על דברים שיש לי בחיים. כי הרבה פעמים, אם קורה לנו משהו לא טוב, כל הפוקוס נמצא עליו. אנחנו לא מצליחים לראות את שאר הדברים הטובים שיש לנו, אוקיי? ואז התחלתי כל יום להודות על 5 דברים טובים שיש לי בחיים.
זה יכול להיות אותם 5, או כל פעם צריך 5 נוספים אחרים?
ברגע שאתה מתחיל להודות אז המוח מתחיל לשתף איתך פעולה, ומחר אתה תראה דברים אחרים.
אתה יודע, בפריזר נשאר זה, ושהחלב לא פג תוקף וכאלה, אתה כבר מגיע לדברים של הודעה, לא בסיסית, אלא בפריפריה.
כן, ואז אתה לא לוקח את הדברים כמובן מאליו, כי יש המון המון על מה להודות. ואנחנו יכולים לראות את זה במלחמה שאנחנו בשנתיים האחרונות.
אבל זה, הם מפספסים שם את כל, את כל הרייטינג מלהתבחן. זאת אומרת, את יודעת, להתבחן ולבכות ולהתלונן, זה כאילו זה מייצר הרבה יותר...
זה בילדין.
זה בילדין, זה מייצר הרבה יותר עניין. אם נפתח טלוויזיה, נדליק לחדשות, נראה את יונית לוי שם כל הזמן מודה על הטוב והשפע, כאילו אחרי יומיים יזרקו את כולנו מהטלוויזיה.
נכון. אז גם לפתוח פחות חדשות. זה אחלה טיפ. אבל תרגיל נשימה ביחד עם הודיה, זה לוקחים שתי כפות ידיים, אוקיי? Okay. משפשפים אחת בשנייה, ממש מחממים, okay. מניחים על האזור של בית החזה, okay. ואפשר ממש להתחיל ככה את הבוקר, אוקיי? ולפתוח את הגוף ולהתחיל בהודיה. אז נשימה עמוקה.
זה הודיה.
להודות.
4-4-8, שפשוף, כאילו, לחמם את הידיים אחת לשנייה.
להניח על בית החזה ולנשום, ועם כל הכנסת אוויר, כל נשימה, אנחנו מודים על משהו טוב שיש לנו בחיים. ואפשר גם להודות לעצמנו דרך אגב. זה לא, אנשים שוכחים את עצמם, תודה שיש לי את זה, תודה שיש לי את זה, אבל רגע. אז גם להודות לעצמנו. לפרגן לעצמנו יותר.
מי שקשה לו, מי שהצניעות קשה לו, יכול לזרום עם הפרגון העצמי.
כן, לגמרי.
הבנתי, מגניב להלאה. יפית, תגידי, מה שנקרא, מה את רוצה להיות שתי גדולה? דיברנו על זה בחוץ עם שוקי, ואמרת, אני עד היום לא יודעת מה אני רוצה להיות שתי גדולה, ובלי עין רעה, עשית כבר איזה שניים, שלושה דברים. איפה את בהמשך?
כן, עשיתי הרבה דברים. את האמת לאחרונה... הסתכלתי על כל מיני קורסים, ובא לי עכשיו ללמוד שפת גוף ופרחי בח. אני ממש, אני אוהבת להיות בלמידה, אני מרגישה שזה תורם לי, ואני אוהבת להשיג את המוח שלי בדברים חדשים וטובים.
אז עוד 5 שנים אנחנו נדבר פה על פרחי בח ועל... פרחי בח זה נדמה לי, ככל שהמינון קטן יותר, ככה ההשפעה גדולה יותר, נכון?
כן, זה מאוד, מאוד מרוכז.
כן, צריך לרכז את העניין הזה.
גם לעשות דברים כיפיים, כאילו, ביום-יום, באמת, לראות מה...
אז את יודעת, אם הייתי לוקח, הייתי דוגם את הקול שלי, גם שלך אגב, בתחילת השידור שלנו ועכשיו, יש משהו הרבה יותר רך, כאילו הוא היה מושרה במרינדה כזאת והתרקח לתוך עצמו. נכון? הדגשת לנו את המסרים האלה המאוד יפים של כוח הנשימה והיכולת שלנו לשלוט. ואת יודעת מה הדבר הכי מגניב שאני לפחות ככה כל הזמן רץ לי? זה לא עולה כסף.
לגמרי.
זה כולה אוויר, יש פה. או כמה שרוצים. כך. להחליט לנשום מסודר זה משהו שהוא לא צריך לקחת משכנתא בשבילו או להתחייב על משהו.
לגמרי.
אלה כלים הכי זמינים.
כן, אפילו שנוסעים בבוקר, נמצאים בפקקים, אם נהיה מודעים לנשימה, אז גם הנסיעה תראה אחרת, פחות נתעצבן מהדרך. תעבור לנו יותר טוב.
אז ככה, בנימה הטובה הזאת, אני רוצה ממש להגיד לך תודה, יפית.
תודה שהזמנת אותי.
על השקט הפנימי הזה שככה... זה לא התחיל ככה, אנחנו מאמצע התוכנית, אני הרגשתי שזה ככה מתיישב לו, ועל המקום הזה של ההודעה והחיוניות הטובה הזאת והאהבה עצמית. ותודה שבאת לפה.
באהבה.
תודה שבאת לפה, ותודה שהבאת לפה את הדברים שלך, וגם השארת חלק מהם כאן איתנו. אנחנו שומעים את חנן בן ארי מספר לנו על השמש שלו. שתאיר את כולנו, לא?
כן, לגמרי.
תאיר באלף. אז עם השיר הנהדר הזה אנחנו ניפרד. תודה שהיית פה.
תודה שהערכת אותי.
ושתהיה לנו שנה טובה, שקטה, רגועה. יש הרבה מה לעשות.
כן.
אבל בואו נתחיל עם נשימות.
לכו על זה.
לכו על זה.
אתה תהיה לי מלך לעולם, עכשיו כשיש קצת אור בחדר ועכשיו כשיש אותך אני פתאום בוכה ומתפללת מפחדת שתשכח תראה אותי תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות זמן אני לא ממהרת ונשארת לעמוד ואנגן כאן על מפתן הדלת עד שתצא אחר כבוד ותיקח אותי תיתן לי יד אתה אחד שמסוגל להתגיד